עמוד קוף סמך, אורות ישראל, פרק ו' פסקה ז', עמוד קוף זין, קוף סמך. עמוד קוף סמך, פסקה ז'. האמת שהפסקה הזאת לא יכול להיות שבחור יעבור במכון מאיר ולא ייפגש עם הפסקה הזאת. נקווה שאתם מכירים. מה? פעם עשינו. עמוד קוף סמך, פסקה ז'. אני קורא. אין המדינה, את זה כמובן הרב כתב הרבה לפני קום המדינה, לא הרבה מאוד, אבל הרבה לפני קום המדינה. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. שמה הגדר של מדינה רגילה? שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. דבר מעניינת. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. אבל מה שאין כן מדינה, שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, כמה דברים נכתבו לפני הקמת המדינה. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. זה המקור שכולם מצטטים, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, זה פה. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. אומר הרב, אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך. מדוע? כדי להעלות אורו בימי חושך. כמו אלה שמתלבטים מה להצביע היום וכדומה. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. טוב, אז בואו נעשה סדר. הרב מחלק בין שני סוגים של מדינה. יש מדינה שהרב קורא לה יסוד כיסא השם בעולם, היא מדינת ישראל, ויש מדינה שהרב קורא לה חברת אחריות גדולה. בואו נתמקד רגע בהגדרה הראשונה. כשחיים אנשים כקבוצה ביחד במקום מסוים, הם צריכים לנהל את עצמם כדי שיוכלו להתנהל באיזושהי חברה, באיזושהי צורה חברתית, הם צריכים לנהל את עצמם על פי איזה שהם כללים. אם כן, התפיסה הפשוטה שבעצם מדינה היא איזושהי חברת אחריות, כלומר חברה שתקנה תקנות של זכויות וחובות, כדי שהפרטים וכלל החברה יוכלו להתנהל על פי החוקים האלה. הייתי אומר את זה בצורה פשוטה, כמו ועד בית. גרים 20 משפחות גרות בבית משותף, יש איזה שהם חוקים שחוקקו הדיירים, קוראים לזה ועד הבית, ועל פי החוקים האלה צריכים כולם להתנהל, א', כדי שהפרט יוכל להתנהל, ב', כדי שכל הבניין, כדי שכל הדיירים יוכלו לחיות בצורה רגילה ונורמלית. אם כן, יוצא לפי זה, שבעצם המדינה הזאת, לפי התפיסה הזאת, היא סך הכל ספק שירותים. זה בעצם המשמעות. כלומר, אני חי במדינה, אני חי כחברה במדינה, תחת שלטון, והשלטון אמור לספק לי שירותים. כדי שהוא ספק את השירותים האלה, נוצרה איזושהי מערכת של חובות וזכויות, ורק על פי הקריטריון הזה, אנחנו יכולים באמת לחיות ביחד כקבוצת אנשים שרוצה לחיות חיים משותפים וחיים אישיים פרטיים. זאת התפיסה הפשוטה. אם כן, כשיגיד לך היום פוליטיקאי, לך להצביע. לכו להצביע. למה לכו להצביע? כי אתה תקבע את הזכויות ואת החובות. כלומר, אם הנציגים שלך היו בכנסת, או יותר נכון בממשלה, אז ממילא החוקים שיחוקקו אותם חברי הכנסת שהם הנציגים שלך, יהיו לטובת האינטרסים שאתה מאמין בהם, כי לטובת המפלגה הזאת הצבעת, ואז בסך הכל אתה תהיה אדם יותר שמח, יותר מרוצה, כי באמת האינטרסים שלך יצאו לפועל. ממש ועד בית. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שרואים ככה את מדינת ישראל. כלומר שמדינת ישראל היא כמו שאר המדינות, של בעצם חברת אחריות גדולה. אני קורא את זה שוב. אין המדינה העושר העליון של האדם. המשפט הזה, למי הוא שייך, למי הוא מתאים? זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. כי מה זה שייך לאושר? מה זה שייך לאושר עליון? זה שייך לתפקוד של חברה ושל פרטים. זה הכל. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שהחברה הזאת אחראית על ביטחון, אחראית על כלכלה, אחראית על רווחה, אחראית על תחבורה, אחראית על מיסים, החיים על זכויות כמו ביטוח לאומי וכו'. זהו. מה נשאר מחוץ לחברת האחריות הזו? שנשארו המוני האידאות. דהיינו, אותם הערכים, אותם האמיתות, אותם האידיאלים הגדולים, נשארו בעצם מחוץ לאותה הרשימה הזאת שנקראת חברת אחריות. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, בשביל מה אנחנו חיים, מה מגמת החיים, מה מטרת החיים. כלומר, חברת אחריות היא סך הכל מספקת את הכלים כדי שהחברה תוכל לחיות. אז בדרך כלל שני הכלים המשמעותיים זה ביטחון וכלכלה. דיינו, כדי שבני אדם כעם וכפרטים יוכלו לתפקד, הם צריכים א', טיפול מפני מי שרוצה להפריע להם, דיינו אויב, דיינו משרד הביטחון, וטיפול בענייני פיתוח הכלכלה, פרנסה, עבודה, מקצוע וכו'. לכן באמת מה שכביכול מציעים לנו במצעים הרגילים, זה בעצם עוסק בעיקר בשני התחומים האלה. ההתמודדות מול אויב והבניין הפנימי. הבניין הפנימי בכלכלה ובחברה, ברווחה, וההתמודדות מול אויב בביטחון ובאוצר וכו'. בביטחון ובחוץ וכו'. אבל באמת האידיאלים הגדולים, בשביל מה אנחנו צריכים ביטחון? בשביל מה אנחנו צריכים כלכלה? האם זה ערך מצד עצמו? זה ערך מצד עצמו. אבל האם אלה הערכים העליונים שעליהם אנחנו מדברים? לא. שנשארו המוני האידאות, שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה. זה מזכיר קצת את מה שכותב הרמב״ם, במשנה, קנה לך חבר, הוא מביא דברי אריסטו. ואומר שם הרמב״ם שישנם לכל אדם שלושה סוגים של חברים. החברים הנחותים יותר, קורא להם הרמב״ם, חבר תועלת וחבר נחת או חבר ביטחון. המשותף לשני סוגי החיבורים האלה, שבעצם מה שמעניין את המתחברים זה התועלת הפרטית שלהם או המשותף של שניהם. חבר תועלת, אני רוצה להפיק איזושהי תועלת פרטית, אני יכול לממש אותה בעצמי, אז מה אני עושה? מתחבר למישהו אחר. יש לי יצר לעשות כסף, אבל מה, אני לא יכול לעשות כסף לבד, כי אין לי כסף. אז מה אני עושה? אני פותח עסק עם מישהו, הוא יביא את הכסף, אני אביא את החוכמה, ושנינו נרוויח ביחד. אם כן, מה מעניין אותנו? התועלת הפרטית. אז למה התחברתי איתו? כי אני רוצה לממש איזשהו אינטרס אישי. זה מה שמעניין אותי. או חבר נחת או ביטחון, זה כבר קצת יותר מתקדם, זה לא התועלת הפרטית של כל אחד מהחברים, אלא זה, אומר שם הרמב״ם, זה הביחד. כלומר, הביחד שלנו יוצר איזשהו נחת. נקרא לזה איזושהי פסיכולוגיה קיבוצית כזאת. אומר הרמב״ם, זה לא החבר שעליו אמרה המשנה, קנה לך חבר. כי החברות הזאת היא חברות נמוכה מאוד. כי ברגע שיפסק האינטרס, בין אם האינטרס הוא פרטי, תועלת, בין אם האינטרס הוא שותפות, מה שכאן הרב קורא חברת אחריות, תיפסק התועלת הזאת, של כל אחד באופן אישי או של המתחברים ביחד, ממילא אין מה שמחבר בינינו. אומר הרב, זה נכון בכל המדינות. כל המדינות האחרות הן חברת אחריות. מי לנו יותר מאמריקה של ארצות הברית, ארצות הברית של אמריקה, ששם רואים את זה פשוט בצורה פשוטה. אבל מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. אבל יש מדינה אחת בעולם שהיא שונה מכל המדינות כולן. ומה היא שונה? שהיא לא באה כביכול לייצר איזושהי מסגרת תפקודית של קבוצה ושל פרטים, אלא היא באה לגלות אידיאלים עליונים במציאות. שם השם בעולם. בלי סיסמאות, באמת. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. כלומר, שחקוק בהווייתה, בעצם המהות שלה. וכבר אנחנו נעשה הבדלה עקרונית. נבדיל הבדלה עקרונית בין מדינה לממשלה או כנסת. מדינה, אנחנו מדברים על הרעיון, שעם ישראל חוזר לארצו, והוא חי כקבוצה, לא כפרטים, ומל מקים כאן, מקים כאן שלטון. זה נקרא מדינת ישראל. ממשלה, כנסת, אלה דברים שמתחלפים. הדוגמה הכי נוחה לי להסביר את זה, עכשיו למה הדבר דומה? ללוח ומה שכתוב על הלוח. הלוח עצמו הוא קיים, הוא קבוע. מה שנכתב עליו, נכתב ונמחק, נכתב ונמחק. זה משתנה, זה מתחלף. מדינת ישראל, עכשיו אנחנו נראה על מדינת ישראל. מדינת ישראל זה הלוח. אחרי 2000 שנות גלות, מה שהתחדש זה שאנחנו כקבוצת אנשים הנקראת עם ישראל, הצלחנו לחזור לארצנו, להקים ריבונות, ולאט לאט יתגלו הערכים שאנחנו מאמינים בהם, אבל קודם כל עצם זה שאנחנו עם שחי בארצו ומקים שלטון. ברמה העובדתית קודם כל המעשית. זה הלוח. מה יהיה כתוב על הלוח? זה כנסת ראשונה, כנסת שנייה, כנסת שלישית, אם אני טועה, כנסת הנוכחית שתיבחר, כנסת מספר 30, אם אני טועה. 18? אני חושב 30? אתה בטוח? שמעתי שזה הבחירות. כן, אבל היו בחירות כל... אני חושב שזה הממשלה ה-30, אם אני לא טועה. אם נדמה לי שזאת הממשלה מספר 30. בכל אופן, טוב, אולי אני טועה, לא משנה זה. העיקרון הוא שאנחנו חייבים להבדיל בין מדינה לבין ממשלה. מדינה זה הרעיון, זה הערך. ממשלה זה אותם הדמויות, אותם האנשים, שנבחרו לגלות את הערך הזה בפועל, ברמה כזאת או ברמה אחרת. וזה הולך ומשתכלל, או הולך ומשתבש. כלומר, לפעמים יש אור יותר גדול, לפעמים חושך, כמו שכאן הרב אומר בסוף הפסקה. לכן אנחנו כאן מדברים קודם כל על המדינה. מדינת ישראל היא לא עוד מדינה ככל העמים. אחד המדרשים המאוד מעניינים, שכשעם ישראל יצא ממצרים, אז המצרים חטפו אחריהם. וכשהגענו לים סוף, אז כך, לפי אחד המדרשים לפחות, הציעו לנו המצרים ואמרו לנו כך, בואו תחזרו למצרים ונמנה אתכם להיות קסרים. אם אני לא טועה, בלשון המדרש זה נקרא פרחין או משהו כזה. נמנה אתכם להיות שלטונים. אמרו להם עם ישראל, איזה שלטון אתם מבטיחים לנו? אתם יכולים להבטיח לנו את השלטון שהקדוש ברוך הוא יבטיח לנו מהמדבר לארץ ישראל? אנחנו מדברים על שלטון אלוהי. אתם מדברים על שלטון פוליטי. זה משהו אחר לגמרי. ולכן באמת עם ישראל לא קיבל את ההצעה של מצרים. אז אומר הרב, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. העושר היותר גדול של היחיד זה לא הסיפוקים האישיים או המשפחתיים או הציבוריים שיכול לקבל מהמדינה, תמורת חובות כאלה ואחרים, אלא באמת אותם התכנים, אותם ערכים, אותם האמיתות שבשבילם אנחנו הקמנו כאן את המדינה הזאת. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. מאז חזרתנו לארצנו, רוב ככל מנהיגי הציונות החילונית לא הגדירו את מדינת ישראל לפי מה שהרב מגדיר כאן. הגדירו את מדינת ישראל כפתרון לעם רדוף. הכותרת הכללית מזעזעת, מקלט לילה. עכשיו זה מזעזע. מה זה מקלט לילה? זה אישה שחס ושלום בעלה מכה אותה, והיא רוצה לילה אחד לישון בשקט. אז היא בורחת למקלט, ושם יהיה לה אפשרות לישון בשקט. תהיה לה אפשרות לישון בשקט. אז אם כן, 2000 שנה, היינו אישה עמוקה בגלות. וסוף סוף נוצרה הזדמנות ההיסטורית, במרכאות כלפי חוץ כמובן, להגיע לארץ ישראל ולישון בשקט. וגם זה כמובן לא נכון, כי מאז שהגענו לפה, אנחנו לא ישנים בשקט. וזה רק סימן שבאמת המטרה היא לא לישון בשקט. מה היום רוב אזרחי מדינת ישראל מצפים? חפצים. מצביעים. מי הממשלה שתבטיח לי ש... שקט. שקט ביטחוני, שקט כלכלי. לא, אנחנו לא חזרנו לפה כי אנחנו הגענו למקלט לילה. אנחנו הגענו לפה כי מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, היא התשתית ליצור מדינה ששם אלוקים נמצא בקרבה. כמו שאנחנו לומדים במהלך האידאות, האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית. זה הרעיון העקרוני של מדינת ישראל. זה מדהים שהרב כותב את הדברים האלה לפני הקמת המדינה, כי זה בכלל לא קשור למדינה שבפועל. האם בן גוריון הוא דתי או לא דתי? האם ראש הממשלה שיבחר הוא אידיאליסט או אוהב את עצמו? וכו'. זה בכלל לא ממין הנושא. עצם זה שיש לנו כעם, כחברה, אחרי חזרתנו לארצנו שלטון, זה ברעיון, בתמצית, באידיאל, זה באמת הדבר היותר גדול, היותר עליון. לכן אומר הרב, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. אנחנו, אם אפשר לומר, מתחבר רגע לבינן אמונה, אנחנו לא מדברים עכשיו על עם ישראל, אנחנו מדברים עכשיו על כנסת ישראל, כאן זה בביטוי שנקרא כנסת, כן? כנסת ישראל בביטוי הסגולי שלו. אז אותו דבר, ומדינה זו, אם מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. זה היסוד שעליו עומד הכיסא, שעליו במחאות ישב השם. זה התשתית הראשונה. כמובן, התשתית הזאת, היסוד של הכיסא הוא לא הכיסא. הרגליים של הכיסא, זה לא הכיסא. אנחנו לא יושבים על הרגליים. וגם הכיסא עצמו הוא לא העיקר. מה שמעניין אותנו באמת, זה מי שיושב על הכיסא. אז בסופו של חשבון מי שיושב על הכיסא, יהיה המלך המשיח, המדינה תהיה מתוקנת וכו'. אבל כרגע אנחנו בונים את היסוד, את הרגליים לכיסא. והרגליים של הכיסא שעליו יושב המשיח, ותשב מדינת ישראל כפי שצריכה להיות, זה מתחיל ברגליים. זה מתחיל בתשתית, זה מתחיל בבסיס. לכן, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, הגדרה מאוד מדויקת, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. בין אם אלה שהקימו את המדינה הזאת ומנהיגים אותה מודעים לזה, בין אם לא. זה לא משנה. כי המהלך הוא אלוהי. המהלך הוא היסטורי אלוהי. הוא לא היסטורי טכני, חומרי. רק עוד משפט אחד. אומר הרב, נכון שהדברים שדיברנו עד עכשיו הם דברים עליונים מאוד ואידיאליים מאוד, אבל במציאות הרבה פעמים זה מתנפס לנו לפנים שזה לא בדיוק ככה. ובפרט שיש ממשלות בעם ישראל שהן דוגלות בערכים אנטי-תורניים, אנטי-אלוהיים, אנטי-יסוד כיסא השם בעולם, אנטי-השם אחד ושמו אחד, ואם לא אנטי, נקווה שהם שוליים, אם לא אנטי, אז לפחות הם לא מעודדות את זה, וכו'. נכון. לכן אומר הרב, אמת שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך. צריך להעמיק את המבט כדי להעלות אורו בימי חושך. בימים באמת שיהיו חסכים, שמדינת ישראל וכנסת וממשלת ישראל יהיו לכאורה שני דברים שונים. מדינת ישראל שיסוד כיסא השם בעולם, היא תתגלה באופן חיצוני בצורה לפעמים אחרת לחלוטין, לפעמים אפילו מנוגדת. אז אמת שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה, לא מפני שאנחנו לא יודעים להסתכל, יחדל מלהיות האושר היותר גדול. לכן עצם זה שאנחנו מסוגלים, יכולים, הגענו לשלב ההיסטורי הזה, שאנחנו מצביעים לטובת מה שנקרא מדינת ישראל, שמתלבשת בלבוש של ממשלת ישראל, גם אם ממשלת ישראל היא לא בדיוק מה שהיינו רוצים, וידענו לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. היא רחוקה, לפעמים מאוד, ממה שצריך להיות ומה שיהיה בעזרת השם. עצם זה שאנחנו שותפים, בקול הקטן שלנו, להעצמה של הערך שנקרא מדינת ישראל, ואנחנו יכולים גם בפועל באיזושהי מידה להשפיע על מה שיתגלה בלבוש דרך ממשלת ישראל, זאת אחריות גדולה, זה תפקיד גדול, זאת מתנה גדולה שקיבלנו מריבונו של עולם. לכן אין שום סתירה בין המאבק בכל הקלקולים, בדעות ובמעשים, לבין ההכרה שמדינת ישראל היא מתנה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אחרי 2000 שנה, ואנחנו צריכים להשתמש בה ולפתח אותה ולהפריח אותה. כל התסכול שלנו, כל אי ההבנה שלנו נובע מחוסר הפער, מחוסר ההכרה של ההפרש העקרוני בין הלוח לבין מה שכתוב עליו, בין המדינה לבין הממשלה. עם הממשלה אנחנו לא מסכימים, עם המדינה אנחנו שמחים מאוד. והקדוש ברוך הוא סידר מסיבות כאלה ואחרות שאנחנו עוסקים בהם בשיעורים אחרים, מדוע הדרך לגלות את המדינה עוברת דרך ממשלה שהיא לפעמים לא מבינה בכלל למען איזה מדינה היא נבחרה. זה זרע אדם וזרע בהמה, כל מה שאנחנו עוסקים. מישהו רצה להגיד פה משהו, כן.
לפי זה רוצה שאני יכול בתור יהודי שזה משהו הולכת רק לפי מפלגה שסוברת שמדינת ישראל היא סוד כיסא השם בעולם, או שאני יכול להגיד, למרות שהיא לא סוברת ככה, אני מאמין שלמרות שהיא לא ככה, היא כן לא תשתכל.
תשובה, אני אענה לך תשובה מאוד פרקטית, פחות מסתוסבכת מהקושיה. צריך להיות ממש פרקטי. יש שני, אני אענה וזה יפתור את הקושי. יש שני נימוקים מרכזיים שיכריעו לאדם מה להצביע. הנימוק הפשוט הוא, עשה טוב. דהיינו, היות ואני רוצה שמדינת ישראל תהיה מה שהיא צריכה להיות, וכדי שהיא תהיה מה שהיא צריכה להיות, אני צריך לבחור אנשים שמבינים את המטרה שעליה מדובר פה, לכן אני צריך לבחור באותה מפלגה שהיא הכי קרובה לאידיאל הזה שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ולכן, מה שיעניין אותה, גם מבחינת החינוך, מערכת החינוך ומערכת המשפט, האוצר, הביטחון, החוץ, הפוליטיקה וכו', יהיו אותם העקרונות שהם הכי קרובים לעקרונותיה של תורה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה איסור מרע. כלומר, היות למשל היום, כן, בבחירות הנוכחיות, אין לנו אפשרות להצביע לראש ממשלה ולמפלגה. ברגע שיש לך אפשרות להצביע שני פתקים, אז אתה מצביע לראש מהממשלה, לאדם שהוא הכי קרוב או הכי פחות חוק ממה שדיברנו עכשיו, ולמפלגה שאתה יכול אולי לתת לה יותר את הכוח היותר אידיאלי, היותר ערכי, של השם אחד ושמו אחד. אבל כשאתה מצביע בפתק אחד, יבוא האדם ויגיד, תשמע, הייתי רוצה להצביע למפלגה שיותר קשורה לאידיאל הגדול הזה, אבל יכול להיות שיות והיא מפלגת מיעוט. אם אני לא אצביע למפלגה גדולה, אז מי שיעלה זו אותה המפלגה שהיא יותר רחוקה מאותה המפלגה הגדולה שאני הייתי מצביע בשבילה. אז עדיף להצביע למפלגה גדולה שהיא מפלגה פחות גרועה מבחינת אלטרנטיבה. אז כאן אני לא מצביע עשה טוב, אני מצביע אסור מרע. כלומר, כדי שלא תעלה מפלגה X לשלטון, אני חייב להצים את הכוח של אחת מהמפלגות השלטון שהן פחות רחוקות מהאידיאל שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז יש כאלה שיצביעו לדוגמה ליכוד, נגיד, ויש כאלה שיגידו לא, אנחנו רוצים מפלגה שרואה במדינת ישראל את מה שהיא. מי שרואה במדינת ישראל את מה שהיא באמת, לעניות דעתי זה שתי מפלגות, הבית היהודי והאיחוד הלאומי. המפלגות החרדיות, לצערנו הרב, חלקן ככולן, רואות עדיין את מדינת ישראל כחברת אחריות. שמעתי פעם הגדרה כזאת מאחד האנשים, נגיד היותר מקובלים בציבור החרדי, שאמר שמדינת ישראל מבחינתו היא ועד בית, סוף ציטוט. ועד בית, כלומר אנחנו חיים בבית, שיש בו כמה דיירים, לכן מגיע לנו כמה זכויות, אנחנו צריכים לספק כמה חובות, זהו. הציבור לצערנו הרב החרדי לא רואה במדינת ישראל את הערך שעליו הרב כאן מדבר עליו, לצערנו הרב. אני לא אומר שהם לא אופציה, אני אומר שהם לא עומדים בקריטריון שאנחנו מדברים עליו פה. המפלגות היחידות שרואות במדינת ישראל, התחלה, נקווה יותר מתקדמת כבר, של מדינה אידיאלית, שרואות בכל הופעת החיים הישראלית, לא רק בבית המדרש ובבית הכנסת, בלימוד תורה וקיום מצוות, במקווה וכו', אלא רואות בכל ההתפתחות של המערכת הנקראת מדינת ישראל, כלכלית, צבאית, תעשייתית וכו', מחקרית, רואות בזה ערך, זה באמת אני חושב, הבית היהודי והאיחוד הלאומי. אבל יש כאלה שיגידו, תשמע, אם אני אצביע למפלגות קטנות כאלה, אז יכול להיות שקדימה תעלה. קדימה יש אולי שם אנשים שהם הרבה יותר מסוכנים למה שאנחנו מדברים. לא שהליכוד זה איזה מין קודש קודשים, אבל אולי ככה זה נראה, זה פחות גרוע. אנחנו השנה באמת בהתלבטות, בבחירות הנוכחיות. ברור שהיינו צריכים, אתה שואל אותי מה צריך להיות, היה צריך להיות גוש של כל הציבור האמוני, החרדי, הדתי, האמוני, המסורתי, ואם לא המסורתי, לפחות החרדי והדתי, שולחים ביחד על השם אחד ושמו אחד. אז אם עדיין לא מבינים שמדינת ישראל ראשית שמרת השם בעולם, בסדר, מבחינתם זה חברת אחריות, בסדר. הם עדיין מאמינים שהשם אחד ושמו אחד, ברוך השם. גם אנחנו מאמינים בזה, ברוך השם, בוא נלך ביחד, אני מסכים איתך. עוד לא הסכלנו, כנראה. הגוש הימני הוא חשוב, אבל אם למשל מפלגת קדימה תקבל רוב, אז בקונסטלציה כזאת או אחרת היא יכולה להקים ממשלה. זה ברור. אחרי אני לא ממה להצביע, אני רק אומר שיש כאן שתי גישות. יש גישה שאומרת בוא נלך לבחירה היותר מרכזית, דהיינו המפלגה הגדולה, אחת המפלגות הגדולות, כדי למנוע ממפלגה יותר גרועה לעלות לשלטון. ויש כאלה שיגידו לא, אנחנו מחפשים את המפלגה שיותר קרובה להגדרות האלה, שמדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד.
מה
ההבדל
בין
שתי המפלגות
באמת, בית יהודי ורמלה?
לא יודע, אני מעדיף לו לא להגיד. תראה, אני מרגיש שכבר קצת עברתי את הקו, אבל נגיד בוא נעצור פה, לא, מה הייתם תכעסו עלינו? לא, אני חושב שההגדרות כאן הן חשובות. יש מי שיגיד, אנחנו מצביעים למפלגות גדולות כדי למנוע אלטרנטיבה יותר גרועה, יש מי שיגיד, אני מצביע למפלגה שיותר קרובה לאידיאל הגדול הזה. יש בתים שחילקו ביניהם את העבודה, בפרט בגלל שהבחירות הנוכחיות הן כנראה מאוד צמודות, וכנראה ההכרעות הבאות הן הכרעות גורליות, אז אחד יצביע ככה, והשני או השנייה יצביע אחרת. כן, הבוקר יצא לדבר עם כמה אנשים, אין ברירה. אם היה לנו שני פתקים, זה יותר פשוט. לראש הממשלה אתה מצביע את הכי פחות גרוע, נגיד את זה ככה, ולמפלגה אתה מצביע את מה שאתה מאמין, שהוא הכי קרוב לפה, למה שכתוב פה. אבל אין לנו שני פתקים היום. יש פתק אחד. לכן, אמת, אני חוזר שוב למשפט האחרון, אמת, שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. ואנחנו נמצאים בימים שיש בהם אור גדול, אבל יש בהם גם קצת חושך לא קטן. כלומר, איך אפשר להצביע למפלגה כמו ליכוד, לדוגמה? אני לא בקיא בכל המצב, אני רואה שאני לא טועה, תתקנו אותי אם אני טועה, שהקלקול שנקרא מדינה פלסטינאית, אם אני לא טועה, הוא חלק מהמצע שלהם, לא? כן או לא? מה? נראה לי שכן. הם לא אומרים שלא. איך אפשר? יש פה משהו עמוק בתשתית שהוא בעייתי.
לא רק זה, זה גם המפלגה
השטחים.
לא החזירה, נתנה. לא החזרנו שום דבר לאף אחד, זה שלנו.
הגוש הימין...
בסדר, מצד שני, אם אתה תבחר במפלגה קטנה, אז יכול להיות שהכל שלך הלך לאיבוד בסוף. רבותיי, אני לא אגיד הרי מה להצביע, כי זה מורכב, זה שני המסילות האלה הן נכונות. מה שחשוב שנדע, שמדינת ישראל כרעיון, שעם ישראל נע לזכור את מה שגבע אמר פה במוצאי שבת, שהמקום הכי מאוים בעולם, אחד משני המקומות הכי מאוימים בעולם, זה שוק מחנה יהודה. כי בשוק מחנה יהודה נמצאת התמצית של גאולת ישראל. א', קיבוץ גלויות, כשאתה הולך שם בשוק, אתה שומע את כל השפות. ב', הקץ המגולה, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, בשוק זה כפשוטו. אם כן, המקום שמגלה גאולת ישראל במובן השלם יותר, הוא שוק מחנה יהודה. לא סתם פוליטיקאים הולכים שם, כי הם מבינים את זה בתשתית, בבסיס, למרות שהם רוצים סך הכל כל בקלפי. אבל מצד האמת הפנימית, זאת הסיבה. ככה צריך להסתכל היום על מדינת ישראל. מדינת ישראל היא שוק מחנה יהודה. מדינת ישראל היא עם ישראל חוזר לארצו ומצמיח וממשיך להצמיח את גאולתו. לכן ברוך השם שיש לנו מדינה. זה לא משפט שנמאס לנו לשמוע מרבנים. זה משפט אמיתי. זה לא שהרבנים הם נאיבים ואומרים ברוך השם יש לנו מדינה. צריך לזכור איפה היינו לפני 70 שנה. איפה היינו לפני 1,000 שנה. איך פעם הרב אבינר כתב? כמה היה משלם רשי כדי להיות הרב של איתמר? כמה היה משלם הרמב״ם כדי להיות הרב של תל אביב? נמחן לנו מירושלים, שעשת תגידו עיר הקודש. כמה היה משלם רבי יהודה הלוי כדי להיות רב בית כנסת בגדרה? תחשבו על זה רגע. והנה אנחנו, פשוט לנו. הנה אנחנו פה, זה ברור לנו. אז לא לאבד את הפרופורציה. יש לנו טענות קשות על הכנסת ועל הממשלה ועל החוקים ועל בית המשפט ועל מערכת החינוך ומערכת הביטחון וכמובן הפוליטיקאים. המערכת המדינית, ברור. אבל מצד שני, ברוך השם, אנחנו נמצאים במדינה שהיא שלנו, שאנחנו קובעים לעצמנו. נכון שהיא עדיין לא מה שהיא צריכה להיות, אבל אסור לשכוח את החשבון בין מדינה לבין ממשלה. לכן הייתי רוצה שוב לקרוא את כל הפסקה הזאת כדי לראות רגע את כל הרקע. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שמה העיקרון שבה, במדינה כזאת? שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, אותו הכתר, כתר החיים של כל האנושיות, אותם האידאות האלה נשארו בחוץ, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. זה עומד מבחוץ. אם אני אחזור רגע לרמב״ם, החבר היותר עליון שלו, עליו אמרה המשנה, קנה לך חבר, זה חבר מעלה. לא תועלת ולא נחת. מה זה חבר מעלה? חבר שכשאתה מתחבר אליו, אתה שייך לאיזשהו ערך יותר גדול מהמתחבר עצמו, מהמתחברים. אתה שייך לאיזשהו אידיאל, איזושהי אמת, איזשהו ערך. עד לכאן המדינה של אומות העולם. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. שזה מה שנותן את הערך לכל יחיד, לא רק האינטרסים שלו. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, לסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. עד לכאן הרעיון הפנימי, עכשיו בפועל. אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה, לא מפני הבעיות בדרך שמדינת ישראל תהיה מה שצריכה להיות, יחדל מלהיות העושר היותר גדול. אז מה אנחנו אומרים לעצמנו ביום הזה? אשרנו שיש לנו מדינת ישראל, אשרנו שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, אשרנו שאנחנו מסתובבים במחאות בשוק מחנה יהודה, אנחנו בתהליך גאולה, אשרנו שיש לנו את כל מה שיש לנו, כואב לנו שעדיין במציאות זה עוד לא מתגלה בכל רבדי החיים, מה נצביע כדי שזה יקרה? נצביע אחד משניים, או את הכי פחות גרוע, או את היותר קרוב אל האידיאל הגדול הזה. טוב, נראה לי זה מספיק להיום. כן, מספיק. להתראות, שעה פעם.